ברוכות וברוכים הבאים למזלגות, מדברים על משבר גיל 30. היום נדבר עם נועם לוי, אומן פואטרי סלאם. ננסה להבין איך תחביבים יכולים לתפוס מקום משמעותי בחיים, באופן תרפי ומעודד. אני אומר לנסות, כי באמצע דברים קצת השתבשו. אתם תבינו בהמשך. האזנה נעימה. בשביל לתקוף את הסוגיה המרכזית היום, נארח את נועם לוי.
אהלן, מה קורה?
שבערבי פואטרי סלאם הוא נוהג להביא קטעים שנעים בין הבי לשטות, המתחרים על הבמה מפחדים ממנו, כמו בסיוט, צועקים שהיה כבר עדיף להירשם לערב חידוני קהות. זהו, עשיתי את זה מהמערכת עכשיו, ואפשר להתחיל. מקווה שיהיה רעיון, טיל. זהו, עכשיו די באמת, נועם, אני עוד שנייה מתמוטט. וזהו, באמת, הפסקנו עכשיו עם כל השטויות.
עכשיו באמת באמת.
עכשיו באמת באמת. אז אתה בעצם עושה פואטרי סלאם, ואתה אלוף הארץ בפואטרי סלאם, לא סתם פעם שנייה.
נכון. האמת שאני כבר לא המכהן.
לא המכהן?
לא, עברה שנה והייתה עוד אליפות.
אשכרה.
כן.
אז זה עצוב לשמוע.
כן.
אבל עד לאחרונה בעצם היית סוג של עדן גולן של הפואטרי סלאם הישראלי.
כן, בדיוק, האמת, בדיוק בשבוע של עדן גולן, גם אני הצגתי את ישראל באליפות העולם בפואטרי סלאם, ממש באותם תאריכים, הייתי בצרפת, הלך לי פחות טוב מעדן גולן.
מה, כאילו צעקו לך בוז וכל
ה... אז לא, בקטע הזה דווקא ממש רציתי שיצעקו לי בוז ויהיו לא נחמדים, אבל כולם היו כל כך נחמדים, חמודים כאלה.
אנטישמים.
זהו, אז אני קשה לי להאשים את זה באנטישמיות, אבל לא יודע, בסוף, אתה יודע, הצבעות קהל וזה, לא הלך שם מספיק טוב, אז אפשר להשים את האנטישמיות.
אז אנחנו נדבר על זה עוד שנייה. גם זה שהם היו נחמדים, זה מהאנטישמיות.
יכול
להיות. אני יודע שזה ייתן לך דרייב.
אני אשענן.
אז בעצם חשפנו את הלוט, שאתה בעצם בן אדם שהתעסק המון בשנים האחרונות בפואטרי סלאם. אתה גם משלב את זה עם קריירה אמיתית של בן אדם נורמלי. שאתה בעצם עובד ב-ITECS, בחברת אגרוטק.
נכון, חברת ארוגה, שאוט-אוט.
איזה?
ארוגה, AI.
שעוזרת לצמחים של עגבניות להזדווג.
נכון.
כאילו, הן מאביקות אחת את השנייה וזה, אבל תכלס...
אנחנו באים להאביק את הצמחים של עגבניות, פרחי עגבניות, כן. כדי שיגדלו לנו העגבניות שאנחנו כל כך אוהבים.
אז יש בעצם כובע אחד של בעצם... חזק בפואטרי סלאם, בעצם זה איזשהו תחביב שלך בחיים. כובע שני אתה גם מנהל קריירה, ובנוסף לכל זה אתה גם נשוי ואבא לילדה.
נכון, גם נכון.
היה לך איזשהו תנאי לרעיון, בעצם יש איזה פודקאסט אחר שמסתבר שמשתקרים בו.
נכון, לא תמיד, אבל כן.
ואני חושב שבסוף יש איזושהי אמירה שאלכוהול זה נוזל סיכוך חברתי. והייתה לנו איזושהי שיחה שאמרתי שהבנתי שזה התנאי שלך, ואז אתה אמרת, לא, לא, זה לא באמת התנאי, ואז פחדתי לאבד את ההזדמנות להשתקר ברעיון.
אוקיי.
אז ממש אמרתי לך, לא, לא, אבל ממש אפשר, אתה ממש רצית, לא? ואז אתה אמרת, לא, 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 ממש לא חייבים, שמע, זה...
לא, ממש הייתי זורא עם זה, כן?
אז קיצור, הבאתי יגר.
אופה. יפה, אני כבר אוהב את הכיוון שלה, זה הולך.
זה צמחי מרפא, ולי יש קיבה ריקה.
אני גם יחסית...
מצוין.
כן? פלוס, שמע, מה אתה חושב? כבר שתיתי איזה בירה בדרך לפה.
וכדי שידעו שאנחנו עושים צ'ייסר, אנחנו גם נעשה איזה לחיים.
יאללה. צריך את זה ליד המיקרופון?
לחיים.
שמעתי טוב, לחיים.
הייתי איזה משקה מטורף, זה כזה...
באמת אחלה.
56 צמחים, ואתה מרגיש שזה עושה איזה משהו בריא.
וואלה, כן, אני מרגיש את הבריאות, בטח.
אתה מרגיש בריאות.
כן, וואו.
זה עוזר.
חבל שהלכתי לרוץ אתמול, היה מיותר.
האמת היא שפעם הייתי חולה מת, ועבדתי אז בהוסטל. יש משקה, אני חושב משקה שהוא גאווה ישראלית, טובי 69, או טובי 60. אתה אמרתי 69.
נכון, נראה לי שזה לא 69.
פעם אחת פגשתי את הממציאים, זה שני אחים מחיפה. אמרו שממש חשבו לשים לימון, נגד הקוד, ג'ינג'ר כי זה טוב לגרון, הרבה אלכוהול, סוכר ובועות שזה יעלה לך מהר. ואז פעם אחת הייתי חולה. שתיתי איזה חצי רבע בקבוק במשמרת.
לא נשמע טוב.
ובאמת הרגשתי הרבה יותר בריא.
באמת?
זה באמת ריפה לי את הגרון.
מה? לא יודע שיש מישהו ש... כי... אוקיי.
הג'ינג'ר והלימון באמת עושים טוב.
וואלה.
אז אני חושב שיש כאן מוסר הסקל ש...
אני לא מכיר הרבה אנשים ששתו חצי בקבוק טובי ואמרו שהם הרגישו יותר טוב אחרי זה.
אז אפשר לעשות ניסוי כזה, בואו נעודד את כולם לעשות את זה.
נכון.
או יגר, או יגר.
תשלחו את התוצאות. לא, יגר זה נגיד המשקה שאני יותר בוטח בו.
כן.
מאשר טומי.
זה גרמני, אנחנו בוטחים
בגרמני. כן, הם לא עשו שם.
לענייננו.
כן.
אז מה זה פואטרי סלאם? מה זה התחום הזה? מה הם החוקים? למה עושים את זה?
אוקיי, אז פואטרי סלאם, זה הרבה לא יודעים נראה לי, או לא יודע, אבל זה סוג של תחרות, אוקיי? מה הענף שמתחרים בו? spoken word. מה זה spoken word? שירה מדוברת בעברית. זה בגדול שירה שאתה כותב אותה, ואתה יודע שהיא תתבצע מול קהל. אז אתה לא כותב אותה רק כשאנשים יקראו אותה לבד כזה עם עצמם מתוך ספר. אתה חייב שזה יהיה מול קהל, ואז יש כל מיני אלמנטים שמתווספים לזה. זה בעצם גם ההגשה שלך. אתה צריך, בזמן שאתה כותב, לחשוב על ההגשה. וגם, אתה יודע, יש לך קהל מול הפנים, אז אתה צריך שהוא ייהנה כאן ועכשיו. ואין רק זמן שהוא יחשוב על כל דבר ממש ממש הרבה, ויתעמק את זה עם עצמו, כי זה הכל קורה עכשיו.
אז זאת בעצם אמנות שהיא ממש סוג של שילוב בין ראפ ותיאטרון.
כן, כן.
משהו שקורה עכשיו ביחד עם הקהל.
כן, לגמרי.
וזה גם אומר שבגלל שיש קהל, אז אתה לא איזה יהודה עמיחי שכותב שירים ברומו של עולם, אתה צריך לכתוב שיר שיגע ספציפית בקהל שלך ושהוא יצביע לך בסוף.
נכון, זהו. אז בגדול באמת יש את השלב של התחרות. איך התחרות עובדת? זה 5 אנשים רנדומליים בקהל, מקבלים שלט. הם נקראים האנשים עם השלטים, או בקיצור האנשלטים, והם נותנים ניקוד אחרי כל קטע. זה יוצר עניין, אוקיי? כי אני הרבה שנים, או לא הרבה שנים, אבל הרבה מאוד זמן הייתי הולך, הרבה שנים הייתי הולך להופעות האלה בתור קהל, והעניין הזה של התחרות, זה יוצר עניין. כאילו אתה בוחר לעצמך פייבורית, אתה מתלהב ממנו, ואז אתה רוצה שהוא יקבל את הניקוד הגבוה. אם הוא לא מקבל את הניקוד הגבוה, אתה כועס, זה מוסיף רגשות. וזה בעצם המטרה של הדבר הזה, להוסיף עניין לבסוף הקראה של שירה מול קהל, שזה על פניו, לא יודע, לא תפס הרבה מאוד שנים, בטח לא אנשים צעירים כזה ודברים כאלה. אז זה מנסה להביא את השירה או השירה המדוברת לכלל האוכלוסייה ולהיות משהו כיפי ומהנה. הרבה פעמים בעצם התחרות הזאת גורמת לך, אתה יכול לעשות דברים שיהיו כאלה, ידברו רק לקהל, ואז אתה קצת יכול, לא יודע, לפגוד באומנות שלך, או אנשים יגידו ודברים כאלה, וזה נגיד הביקורות שאפשר לתת על הפואטרי סלאם, למה זה תחרות, למה זה, כאילו מה צריך תחרות, זה אומנות, איך באמת אפשר לשפוט אומנות, אבל בסוף זה איזשהו, עכשיו הייתי באליפות העולם, הם אמרו, זה איזשהו משחק, שאנחנו עושים, המשוררים והקהל, כדי לגרום לכולנו ליהנות יותר.
באלמנט התחרותי יש כאן איזשהו עניין של טרשטוק, של כאילו, נגיד אני מדמיין את 8 מייל, עם אמיניהם שכאילו כל אחד משפיל את המתחרים שלו, שזה יותר כזה, לא יודע, אבא נרננה, מחזיקים ידיים לחיי האומנות.
נכון, זהו, זה פחות אלמנט של דיסים כזה אחד על השני, זה אין באטל כאילו אישי כזה, וזה גם הכל ידוע מראש, כאילו חלק מהפריסטייל, כאילו האלמנט שם זה הפריסטייל שהם כזה עושים אחד על השני, פה זה בעצם הכל ידוע מראש, וכן, אתה יודע, בסוף הכל זה משחק כזה, אז רוב האנשים שבאים לתחרות הזו גם יודעים את זה, הם יודעים, זה גם משחק והוא סופר רנדומלי, כי אתה יודע, בסוף זה 5 אנשים שיושבים שם. גם האנשים הם רנדומליים, אז אתה לא יודע מי אוהב מה ודברים כאלה. וגם יש איזה אלמנט שאם אתה עולה ראשון, אז תמיד ידוע שהראשון מקבל הכי פחות נקודות.
וואלה.
ואתה נבחר בהגרלה, אז יש 1001 דברים. אני נגיד, אני לא יודע להסביר למה לא הצלחתי באליפות העולם. אבל אתה יודע, זה 1001...
אנטישמים.
כן, נכון. אני כן יודע להסביר את זה. אבל אתה יודע, זה 1001 דברים שיכולים לקרות. אז יש גם את העניין הזה שזה תחרות, אבל כולם יודעים שזה תחרות כזה לא באמת כזה. למרות שאם אתה מפסיד נגיד, אז אתה לא, אתה תשכח ממה שאמרתי. אתה אומר, לא מאמין, כאילו, איך, כאילו, באתי, עשיתי את זה טוב, איך. אבל כן, אם אתה עושה משהו, אתה יודע, אם אתה כותב משהו חדש, ואתה לא כזה מצליח גם נגיד לקבל ניקוד גבוה, או לקבל פידבקים מהקהל, אז אתה קצת מתבאס, אתה יכול להתבאס, כאילו. כי בסוף זה איזשהו מבחן לעצמך כזה, עשית משהו, יצרת משהו, ואתה, זה חלק מהעניין, שאתה מקבל, באף אומנות, אתה לא מקבל פידבק כזה מיידי, שגם אתה מקבל את זה ישר מהקהל, ולא רק, נגיד, יש עוד אומנויות שאתה מקבל ישר מהקהל את הפידבק, פה אתה מקבל אפילו במספרים, וזה, שזה לפעמים לא נעים, אבל יש לזה יתרונות ויש לזה חסרונות.
הזכרת את אליפות העולם.
נכון.
אז זה נשמע לי קצת הזוי שבסוף אתה מייצר את הספוקן וורד שלך בעברית, וזו השפה שלך, ושם אתה מבין את הניואנסים הקטנים, ובסוף מרגיש לי שהשוויצרי והאנגלי והאמריקאי לא מבינים עברית.
כן.
אולי
אתה טועה, אבל כן.
אז איך באמת עולים שם, איך אתה מצליח להביא את האומנות שלך בשפה אחרת או בשפה שלך?
כן, אז א', מה שקורה שם, כל אחד מדבר בשפה שלו. אז בעצם יש לך כביכול מלא מלא שפות שונות שאתה שומע שם. בפועל זה היה בצרפת, אז רוב השפות הן צרפתית, לא יודע אם רוב, אבל חלק גדול מהשפות הן צרפתית במקרה. וזה גם, אני מניח שזה באמת יותר נוח לקהל לשמוע משהו בשפה שלו. יש תרגום מאחורה, גם לשפת המקור, גם לאנגלית וגם לצרפתית.
זה ממש אורוויזיון, כאילו, סליחה,
כן.
אבל...
תשמע, אורוויזיון יש לו דברים אחרים שכאילו נהיה ממש נגיד מוזר ודברים כאלה.
נכון.
אני חושב שזה פחות אורוויזיון, כי פה אולי גם יש איזה אלמנט שבסוף הכל הופך לאיזשהו סוג מסוים אחד של שירה מדוברת, אבל זה כן נחמד שאתה רואה אנשים מכל העולם באים ומדברים ועושים את הקטע שלהם, וכביכול אתה נחשף למלא עולמות שונים. אז זה דווקא, ופה זה מרגיש לי יותר אותנטי מאורוויזיון, שבסוף מביאים לך איזשהו שיר פופי כזה, או איזשהו דבר מוזר. פה זה, אתה שומע את הדברים שמעניינים את המדינה המסוימת הזאת, או את הסגנון שהולך שם, אז אתה כן נחשף כזה לכביכול תרבויות אחרות. כן, זה כאילו די מטורף שכזה, אתה רואה דברים ממלא שפות שונות.
איך זה בכלל התחיל? איך נשאבת לתחום הזה? איך הגעת לתחום הזה?
אז הכל באמת התחיל לפני איזה 10-11 שנה, אולי אפילו 12 כבר. אני חושב שעברתי לתל אביב בדיוק באותה תקופה. עקבתי, מאוד אהבתי...
על איזה גיל אנחנו מדברים?
בוא נחשוב, 25, 26?
גיל 25.
נגיד 25.
והיית פה סטודנט או שכזה עברת כזה...
לא, הייתי בדיוק אחרי הלימודים.
אוקיי.
אז אולי אני לא זוכר בדיוק את הגיל. אבל משהו כמו לפני 11 שנה. אהבתי כזה ראפ ישראלי, די נשתי, הוא היה אז מאוד מאוד נשתי, היום ראפ ישראלי הוא כאילו יותר מיינסטרימי, אז הוא היה די נשתי, והיו את החבר'ה של, שעשו את העיר הזאת.
NOD.
NOD, בדיוק.
המופע של ויקטור ג'קסון.
כן, בדיוק. מאוד מאוד אהבתי אותם.
דרך אגב, הם כאילו, כל אחד שם יצא תותח, זה כאילו
נכון,
ג'ימבו ג'יי,
נכון.
ואיציק פצצתי ופדרו גרס,
כן,
שאני לא יודע מה הוא עושה היום.
הוא אחראי לכל ההצגה הזאת של העיר הזאת, הוא כתב אותה וביים, ואז הוא הרים עוד הצגה, והוא מוציא אלבומים, ועכשיו הוא עשה את הסרט, אז כן, אז הוא עושה, הוא גם כאילו תותח בכל רמה חבריו, וג'ימבו ג'יי ופצצתי, כן, הם כולם הצליחו בסופו של דבר, ופעם הם התחילו ביחד כזה, אז זה גם מגניב. אני זוכר שהם הודיעו שהם נפרדים, כזה, אמרתי, מה, לא, לא יכול להיות. באתי להם, אמרתי, לא, אתם חייבים להישאר, וכאילו, בסדר, כל אחד הלך לקריירה שלו, ובאמת כל אחד מצליח בתחומו, זה דווקא מגניב. אז בזמנו עקבתי אחריהם, זה היה עוד, העיר הזאת נראה לי כן התחיל, וזה, אבל ראיתי שהם מופיעים בהרבה פואטרי סלאם. אז סבבה, אז אמרתי, אני אלך לערב פואטרי סלאם. באתי בעיקר כדי לראות אותם, אבל פשוט התאהבתי בכל הקונספט הזה. גם נשאבתי לתחרות כזה, פתאום כאילו מישהי שישבה לילדי עלתה לבמה, ואז כזה אמרתי, אני חייב להיות בעדה, כאילו היא מהשורה שלנו, היא מייצגת את השורה שלנו. ואז היא זכתה, זה ממש התלהבתי, ואז התחלתי ללכת לזה כל חודש, עד שבסוף עזרתי אומץ, ונרשמתי לזה, ועליתי בערב אחד. הייתה חוויה ממש ממש טובה, מעבר למה שציפיתי. לא ניצחתי, אבל כאילו ממש, כאילו זה היה מדהים, כאילו שאני מדבר כזה לקהל, וקהל צוחק ממה שאני אומר, כאילו זה מפתיע, כאילו אתה יודע, לא עשיתי את זה לפני זה, ופתאום אני שם וזה מרגיש מעולה. וזהו, ומאז המשכתי בעצם 10-11 שנה.
זה משהו שכאילו בער בך מבפנים, כאילו, או שכזה היית איזה אינטרוברט עד אותו רגע, ומאותו רגע אמרת, "Fuck it, אני מראה את האומנות שלי על הבמה", או...
אז כאילו, זה לא שאי פעם כזה אמרתי, כשאני אהיה גדול, אני אעשה פואטרי סלאם, כי מן הסתם זה לא היה קיים ולא היה דבר כזה. אבל תמיד אהבתי כזה לעשות דברים, לא יודע, לרוב זה התבטא בצורה של כזה, לכתוב שירים כזה, אני הייתי אחראי משפחה לכתוב שירים לבר מצוות כזה.
מה זאת אומרת?
אתה יודע, שכזה מגיע בר מצווה כזה, של מישהו מהמשפחה, ואז צריך לכתוב שיר כזה בחרוזים. אז כאילו פשוט אמרו, נועם, תעשה את זה,
וכולם... מה, כאילו שיר על משקל, סימן שאתה צעיר, אז כזה...
נגיד, כן. האמת שזה די דומה, נראה לי שפשוט בסוף היינו מקריאים משהו שהוא די דומה לפואטרי סלאם, או לספוקן וורד, שזה פשוט... כאילו פשוט הקראנו שיר כזה רוב הפעמים. אני לא זוכר אם עשינו שירים על שירים, אבל בכל מקרה תמיד קיבלתי את המשימה הזאת.
לחיים.
לחיים. אפילו היה בר מצווה של, של חבר יחסית קרוב, החלטנו להקליט לו דיסק. אז היה דיסקים. לא יודע, זה 18 רצועות כזה, חלק שירים, חלק סתם נונסנס כזה, כאלה מערכונים שאנחנו עושים. היה לי איזה חבר שהיינו מקליטים שירי ראפ, שהיינו צעירים, אדר ריבלין.
אם אתה מקשיב, אדר ריבלין.
אבל כאילו, תמיד אהבתי לעשות דברים, ניסיתי... כשעשיתי תואר, לא יודע למה, החלטתי לנסות לכתוב סיפורים כזה, מתישהו הפכתי את אחד הסיפורים כזה לשיר ספוקן וורד. לא יודע, תמיד ניסיתי, היה גם לפני שהיה פואטרי סלאם, גם היה עוד כל מיני דברים, שכאילו ניסיתי לכתוב כזה את הדברים האלה, עוד לפני שהיה פואטרי סלאם וכאלה, ואז תמיד אהבתי לעשות דברים כאלה, לכתוב תכלס, כנראה שיש לי משהו, כי לא נראה שלכל בן אדם יש את הדברים האלה. כאילו בהתחלה חשבתי שזה כל בן אדם, אבל כאילו... לא יודע, אולי לא.
אם אני מסכם את מה שאמרת, אז כאילו אולי מגיל קטן הדבר הזה ריגש אותך, כאילו סוג של בחשיבה שלך, או בנרטיב שאדם מספר לעצמו, כזה הגיע הפואטריסט, אמרת, אוקיי, גדלתי לאחר הזה, כאילו החיים הכינו אותי לעמוד על במה של פואטריסט, אולי לא בצורה כזאת דרמטית, קיצונית, אבל הנה, מגיל צעיר עשיתי את הדברים האלה, וגם כן נשמע שהיה לך... פשן לדבר הזה מגיל מאוד צעיר. אז כאילו ראית את זה ונגנבת ואיכשהו משהו הקליק שם.
האמת שהכל התחבר שם. כאילו גם באותו דבר, זה, באותם זמנים זה היה קטן כזה, אז היה יחסית נוח להיכנס לזה. וגם זה ממש מתאים לי, כאילו זה כזה להופיע על במה שמסתבר שלא יודע, אני אוהב את זה וזה מתאים לי. וזה גם כתיבה שזה מתאים לי. גם היה לזכור את זה בעל פה ולא להיות תלוי לא יודע, בדברים, כאילו עכשיו, איכשהו מרגיש לי שזה ישב, פשוט ישב עליי בלי, ישב עליי בול כזה, בלי שידעתי שיש דבר כזה. וכאילו אני מנסה לחשוב על דברים אחרים, נגיד, כי כאילו אני מרגיש שיש בי, נגיד, משהו יצירתי וזה, אבל אני לא יודע, דברים אחרים שאני יכול להיות טוב בהם, כאילו קשה לי לחשוב עליהם. אז איכשהו זה הכל השתלב כזה.
יש לי חבר... נקרא לו א' בורוכובסקי.
אוקיי.
Okay. שהוא רב אומן בשחמט.
אוקיי. Okay.
והוא בעצם סוג של... כאילו, אני מכיר אותו בתור בן אדם כזה, חבר סתם, לא יודע, מרים איתו צ'ייסרים.
אוקיי.
Okay. ואז יצא לי להיות איתו באיזו סביבה של שחמטאים, והבנתי שהוא בן אדם הזה פאקינג כאילו מפורסם.
גדע.
יש איזה אלמנט כזה שכאילו אנחנו... אם נגיע עכשיו לאירוע של פואטרי סלאם, אז כזה כולם יכירו אותך וחלקו לך כיפים, ואתה תרגיש כאילו איזושהי דמות מוכרת?
בא ועולר, זה לא... כאילו, זה לא שאם אני אכנס עכשיו לערב, כאילו, פואטרי סלאם, אז כזה כל אחד בקהל ידע מי אני, כי כזה בין היתר הקהל מתחלף ודברים כאלה. א', יש את החבר'ה הקבועים כזה, אז אובייסלי אני... כאילו, שהם בדרך כלל מופיעים גם, אבל... אולי גם קצת אנשים בקהל, אבל קורה כזה, זה לא מרגיש כמו הסיטואציה שאתה מדבר. אולי בסי, אז זה היה דומה ככה, שבאמת מלא, היה הרגשה שכזה מלא אנשים כזה מזהים, בטח בערב פואטרי סלאם, אבל כן, מרגיש לי שהשחמטאי, אולי כי באמת עבר הרבה זמן, זה, באמת אני לא מרגיש כזה דבר, נגיד שאני בא לערב פואטרי סלאם, הוא רגיל.
אוקיי. לא ענית כמו שרציתי, אבל...
אוקיי, אני יכול, אוקיי.
זו גם תשובה. אתה יחד קצת לשקר, קצת להגיד אימוג'ים של חציל, דברים כאלה, אבל...
לא, אוקיי, אז אני יכול... אוקיי, נראה לי שאני יודע לאן אתה מוביל את זה, אז אני יכול ללכת לכיוון הזה. לא, אתה שואל כזה... שמע, בסוף זה כזה 10 שנים, 11 שנים שאני עושה את זה, קטעים כזה התפרסמו ברשת ודברים כאלה, אז כאילו, אני חושב ש... השיא של, של כאילו הפרסום, למרות ששוב, לא נעים לי להגיד פרסום, כי זה... הרבה פעמים אני מגיע לערב ואני אנונימי מוחלט, אבל את אשתי הכרתי על ידי זה שהיא פנתה אליי בפייסבוק, מזה שהיא ראתה את הקטעים ביוטיוב. אז כאילו...
אין מצב שאתה לא מרחיב על זה. עכשיו, הרייטינג קופץ. סתכל כאן, סתם. זה לא לייב.
סבבה. למרות שזה השלב, נגיד בשיחה שתמיד אני אומר לאשתי שהיא תרחיב על הנושא הזה, כי ביכול אותי זה כאילו זה מביך אותי. אבל בגדול, כן, היא פנתה אליי בפייסבוק. היא לא הייתה, היא תמיד אנחנו צוחקים על זה שבפעם הראשונה היא לא הייתה כזו ישירה, היא פשוט אמרה שהיא כזה אוהבת את מה שאני עושה וזה, אז אמרתי לה תודה, ואז השיחה נגמרה. ואז חצי שנה אחרי זה היא הייתה יותר קונקרטית, ושאלה כאילו אם אני רוצה לצאת וזה, ואז יצאנו ומאז...
שנייה, היא כתבה לך בפייסבוק, ענית בצורה יבשה.
לא, לא עניתי בצורה יבשה, אבל לא ידעתי אם זה 100% אתה יודע, כאילו מישהי מתחילה איתי, או שסתם...
מרימה לך.
מרימה לי. כי קרו לי כבר, כאילו קרו לי דברים כאלה, שנגיד חשבתי כך או אחרת, וזה התברר כלא נכון.
ואז אתה אומר, כאילו, בונה, אני מנצל את זה שבאם סתם פרגן לי, ואני כאילו...
נכון, זהו, אז אתה גם כאילו מרגיש כזה קצת לא נעים בקטע הזה, וגם... וגם אתה לא בטוח. אני נראה לי שגם היה בדיוק באותו איזה שבוע, איזה משהו שהיה לי בדיוק את המקרה ההפוך. אני לא זוכר איזה היה אותו שבוע, זה כאילו ממש מרגיש לי בזמן קרוב, שכאילו חשבתי שזה הכיוון, וכזה נפגשתי עם מישהי, ואז כזה חצי שעה לפני היא אמרה, סתם שאתה יודע, פשוט יש לי חבר, אנחנו נפגשים בקטע הפלטוני לחלוטין, ואני כזה, כן, ברור, ידעתי את זה, הבנתי את זה כל הזמן, כל הרגע הבנתי את זה. אז נראה לי שבגלל זה זה לא קרה. גם אני לא אסיר אחריות. יכול להיות שפשוט אני לא מבין כזה רמזים, ופשוט לא, כאילו, לא הבנתי את זה. אבל אז נפגשנו, ומאז אנחנו הרבה מאוד זמן ביחד.
כמה זה בטוטל? כמה זה בברוטו?
אזור 6.
אזור 6. ואתם כבר, כאילו, אשכרה משפחה.
נכון, אנחנו משפחה.
תתחילו בפייסבוק, סתם.
לא, אני לא יודע, הפייסבוק מת כזה היום, לא יודע, זה, לא?
האמת היא שיש, אני מכיר אדם, אני לא אחשוף אותו בשמו.
שחמטאי.
האמת היא באמת א', לא שחמטאי, אבל מתחיל באלף, שהוא מתחיל בפייסבוק, כמו שזאת היא דווקא הפלטפורמה שלא קוראים בה דברים, אז הוא דווקא מגיע שם.
הוא רוצה להחזיר את ה...
והוא בולט.
וואלה, נכון, האמת שיש בזה משהו.
היה לי משהו להגיד, אבל האלכוהול, אני מרגיש אותו. כן, כן. אולי נעשה עוד צ'ייסר.
כן, זהו, אם זה מתחיל להשפיע, זה בדיוק הזמן לעוד צ'ייסר.
אני גם עושים את זה באמצע.
אני רק אגיד על שאלה ששאלת אותי קודם, מי שרוצה להתחיל וכאלה. נכון? שאלת את זה. לא, אז פשוט לא נעים לי לא לענות. אז הפואטרי סלאם ישראל, צריך לפנות אליהם תכלס ולשלוח להם קטעים, אבל עד כמה שאני זוכר, בזמן האחרון יש לחיים. יש תקופה ספציפית שבהם הם כאילו בודקים חומרים אנשים חדשים, כי הם כל הזמן רוצים להוסיף. ולפעמים זה קשה לפנות, א', כי נראה לי זה פעם בשנה כזה הם עושים את הבדיקות האלה, זה קצת קשה להתקבל שם, וב', לפעמים, לא יודע, אנשים לא מרוצים, כי לא יודע, הם מחפשים עכשיו א', ואתם ב', אז יש גם מלא הרבה spoken word בכללי, שאפשר לבוא אליהם ולהשתתף. אתם יכולים להיכנס בפייסבוק, שבדיוק השמצנו אותו.
פייסבוק הגוסס.
כן, הגוסס לקבוצה שנקראת מתיחי שירה, ושם מתפרסם מלא על כל מיני אירועים כאלה, שהם גם של spoken word רגיל, ואז אפשר לעלות שם. שתכלס הוא אולי יותר נוח מפואטרי סלאם. זה קל, זה בלי הניקוד, וזה פחות מלחיץ.
יש אומנים שפרצו את תקרת הפואטרי סלאם? סתם נגיד, אני יודע שיש איזה מישהי שהייתה בפואטרי סלאם והשתתפה במפקדת.
אז אני לא יודע אם... אלמה קייני, כן.
איך?
אלמה קייני.
אלמה קייני. אז אני לא יודע אם זה פריצת התקרה, אבל זה ללא ספק איזה...
בוא, תשב, כאילו. א', יש את ג'ימבו ג'יי.
ג'ימבו ג'יי, אבל הוא לא ספוקן וורד, לא?
הוא לא... שמע, הוא כן התחיל... הוא התחיל... כן, זה לא שהוא התחיל רק מספוקן וורד ואז התפתח, אבל הוא כן היה בשלבים הראשונים של הספוקן וורד, אז... זה, אבל לוסי איוב, ש...
אשכרה.
כן, היא התפרסמה משם. הכל התחיל שם.
מה, מטורף?
כן, זה די מטורף.
אז זה כאילו תחום שממנו צמחו עוד אנשים.
כן.
אמרתי לך...
יש מלא, כן, אנשים מוכשרים.
אמרתי לך ברעיון המקדים שאני מכניס את הפואטרי סלאם בתור איזה פול של אימפרו, סטנדאפ, פואטרי סלאם.
כן.
ובכל התחומים האלה אפשר לראות אנשים שפרצו את תקרת הזכוכית של, של התחום, ובעצם הגיעו לאיזושהי תודה יותר חווה, האמת היא בדרך כלל זה משחק. או לוסי איוב שהיא מגישת חדשות.
כן, לא יודע, היא, כן, היא הכל כזה, לא יודע, מגישת חדשות, מגישת לייט נייטים, היא הגישה את האירוויזיון.
נכון,
היא, שנייה. היא הגישה את הצ'ייסר, לא, היא מטורפת.
אני לא יודע, יש שתי לוסי.
לא, בסדר, אנחנו בסצנה שלנו מבדילים מאוד טוב בין לוסי איוב ללוסי האריש.
הבנתי, עכשיו הבנתי מי זו לוסי איוב.
אוקיי.
אני חושב שצריך שיטה כדי להבדיל ביניהם, ואנחנו לא נעשה את זה פה, כי לא. אני לא רוצה בן מספוטיפיי. מה הסוד שלך?
מרגיש לי, הצ'סרים התחילו להשפיע עליך.
חוש ארמותה.
בסדר.
האמת היא, אבל זה מה שיפה בעריכה בסוף.
נכון, השאלה מה אתה תשאיר, לא, זה יהיה לך הרבה עבודה אחרי זה, מה להשאיר ומה...
נכון. אהלן, כאן יובל מעתיד, ווואלה, הוא צדק. מה הסוד שלך? יש לך שירים כמו מיקרוגל, שבהם אתה, זה לך אגב, השירים הכי הרבה האזנות ביוטיוב.
נכון.
אתה יודע דברים כאלה? כאילו זה משהו שבסוף בודקים.
כן, כן, אני בודק. כאילו זה לא נעים להודות, אבל כן, אני מסתכל פעם לראות מה קורה שם. אולי עכשיו פחות, אבל...
לא, האמת היא, יש בזה משהו, אולי אני אדבר איתך על זה אחר כך, על איך גורמים לתחביב לא לפרוץ את הגבולות שלו. נגיד, יש את האתר של הפודקאסט, rss.com, שאני רואה שם סטטיסטיקות של כמה הזינו כל יום. ואני מוצא את עצמי, נכנס לזה פעמיים ביום.
אוקיי. Okay.
עכשיו, כאילו, בוא, זה בסוף תחביב שלי, כן?
כן. Okay.
ויש בזה משהו מאוד הרסני, ברגע שאתה מחבר כאילו את האומנות, נכון. עליי, אני אומר במרכאות, עליך לא, לקהל. אז יש בזה משהו מאוד מכר. ולא סתם שאלתי אם היית מוכר בסביבה הזאת של הפודריסטם, כי כן, בסוף יש איזשהו אלמנט של אגו שנכנס שם.
זה באמת שונה פודקאסטים מפודקאסטים, כי פודקאסטים, כמו שאמרתי קודם, זה סופר מיידי. אתה ממש, נגיד, אתה עכשיו, אתה לא יודע מי מקשיב לנו, באיזה סיטואציה הוא נמצא, מה הוא חושב, ודברים כאלה.
ובגלל ספרו לי אם אתם מקשיבים, אני צמא לזה. שיש לך הודעה, תגידו אנחנו מקשיבים. אין שום מדד. כאילו אם מישהו התחיל להזין והפסיק באמצע, אין לך מושג.
באמת? זה לא אומר לך מי יגיע לכמה?
לא.
מעניין.
אני באפלה. טוב, שיר כמו מיקרוגל שמדבר על איך לחמם אוכל באמצע הלילה, או יש לך נגיד שיר על איך להיות מבוגר. נגיד ראיתי זה, אמרתי, בונה, זה פאקינג משבר גיל 30. איך אתה מגיע לדברים האלה? מה הסוד שלך? למה אתה, אפילו שהשיפוט הוא כאילו רנדומלי, עדיין איכשהו, בסוף היית פעמיים אלוף הארץ, והגעת הרבה פעמים לגמר, כנראה שמשהו אתה עושה טוב. מה זה?
אוקיי, זה הרבה שאלות שונות. אז אני אפרק את זה.
אז תענה על הכל בבת אחת עכשיו.
כן, בבת אחת עכשיו. סבבה. לא, אז אני אחלק את זה דווקא. בוא נתחיל מזה של איך אני מגיע לקטעים שאני חושב עליהם. אז דבר ראשון, הצגת את המיקרוגל, ופה אני חייב לספר איזושהי וידוי, למרות שזה כביכול ידוע. אבל הרעיון המקורי של רעיון של החימום במיקרוגל וכל מה שקורה שם, לכו תאזינו אם אתם רוצים, הוא לא שלי, הוא של דניאל קורן. אני ראיתי סרטון יוטיוב שלו, שהוא היה באנגלית, אז גם לא חשבתי שזה מישהו ישראלי, למרות שבדיעבד יכול להיות שיש שם מבטא ישראלי כבד, אולי בכוונה, אולי לא, אבל סרטון של דניאל קורן, שהוא מאוד מצחיק והוא מלך, אני לא מכיר אותו, אבל הוא תותח לי.
שאוט אוט לדניאל קורן.
חייב לו את הקריירה שלי, מסתבר, יפה. אז הוא לקח את הרעיון המקורי, זה בערך, זה כנראה הסרטון היחידי שלקחתי את הרעיון, אמרתי, יהיה מגניב, ראיתי את הסרטון, כבוד.
לחיים.
לחיים.
דניאל קורן.
כן.
לחיי, התכוונתי.
לחיי דניאל קורן, כן. אז זה פעם ראשונה, אני כאילו ראיתי את הסרטון שלו, ואלף זה מצחיק, אבל זה כאילו, לא יודע, זה הפעיל אצלי מלא דברים במוח, וכאילו אמרתי, אין, הוא פגע פה, כאילו יש פה את העניין של הדחקה, אבל לא יודע, איכשהו הראש לי לקח את זה למעבר, ואז אמרתי, יהיה מגניב, כאילו זה הרגיש לי אומנותי, לקחת סרטון יוטיוב, ולהפוך אותו לקטע spoken word. אז עשיתי את זה. זה קצת עובר על חוקי הפואטרי סלאם, מסתבר, כי אתה חייב להביא דברים, אחד מהחוקים זה להביא...
זה רק בינינו מה שקורה כאן.
כן, אז אל תגלו לאף אחד. האמת שלא השתמשתי בזה, נראה לי, השתמשתי פעמיים בתחרות פואטרי סלאם הדבר הזה, ואז כאילו היה לי איזה רגע לא נעים. להעלות את הקטע ליוטיוב היה קצת בלגן, כי כאילו אמרו לי, רגע, זה אבל חומרים של דניאל קורן וזה, דבר איתו. ואז פניתי אליו בפייסבוק, הידוע לשמצה, המת, אבל זה היה לפני 10 שנים, והוא אמר, כן, בטח, מה אכפת לי, תעלו את זה, זה מגניב. ואז העליתי את זה, וכן, זה קטע שקיבל הכי הרבה צפיות, אז זה בקשר לאיך הגעתי למיקרוגל, אבל איך אני מגיע לקטעים ברגיל, זה... אף זה קשה, תחת זה קשה להגיד, כאילו אני תמיד מנסה, אם יש לי איזשהו רעיון, להתחיל לפתח אותו, לכתוב אותו, ואז כשאני יושב ועובד, אז לפעמים דברים מתפתחים וממשיכים הלאה, ולפעמים לא. כאילו, לפעמים זה מגיע מדברים אישיים שאני מרגיש, כאילו נגיד המיקרוגל, עם כל זה שיש את הדחקה כזה של ה... כאילו, לפתוח את זה בזמן, שזה עדיין קר, זה כאילו ממש עד היום זה מתחבר לי עם העליות וירידות שיש לך בחיים, שרגע אחד אתה סופר מאושר, ורגע אחד אתה ממש בדאון, וזה סופר רנדומלי, וזה לא קשור לשום דבר, כאילו, באמת, זה דברים הכי שטותיים בעולם יכולים לגרום לזה לקרות, אז, וכאילו, ממש אני מרגיש את זה, אז כאילו, זה ממש, כאילו, לא יודע אם בארבי או... זה סוג של... רצית לשאול את זה, אבל לא שאלת את זה. שזה סוג של תרפיה כזה, של לסדר לעצמך בראש דברים שאתה חווה.
איך אתה יודע שרציתי לשאול את זה?
לא יודע אם תוריד את זה אחרי זה בעריכה, אבל אקרא את הכל לשאלה הבאה כזה.
אשכרה. כן. אתה מטורף.
כן. אז...
עכשיו אני מבין למה הבן אדם רצה להיות שיקור, כי הוא פשוט לוקח את כולם ברגע שהוא שיקור.
יכול להיות. כן, יש לי חבר שהוא מאוד טוב בלעשן סמים, אז נגיד הוא עשו טורניר פיפה, והוא כאילו אמר, רגע, אבל חבר'ה, בואו נעשן סמים, זה סמים המתוקים, והוא פשוט תותח ולשחק פיפה כשהוא מאושן, אז אולי זה משהו שקרוב לזה, אבל כן, אני אוהב את המצב הזה של הטיפה טיפסי.
כן, נחלות מה שקורה פה. כן, תמשיך, סליחה. אז כן, תרפיה.
כן, אז כן, זה עוזר כאילו בלכתוב על דברים שקורה לך, ועוד דברים שקורה לך, או שאתה מרגיש כזה, ואז אתה בעצם מסדר לעצמך את זה בנקודות, אתה סוג של מוסיף בדיחות על ההרגשות שאתה חווה, וכאילו אתה צוחק על עצמך, ואתה יודע שאתה צוחק על עצמך, וכאילו אתה קצת מסביר לעצמך את הרגשות. הרבה פעמים זה כזה, בא לי לדבר כזה על משהו פוליטי כזה, אז כאילו מישהו שיגע אותי באיזה שיחה, וזה, נגיד אפילו לא עניתי לו טוב, אז כאילו אני יודע שאני אחדד את הנקודות האלה בקטע הבא שאני אכתוב. כל מיני דברים כאלה. כן, זה החומרים שבסוף מובילים אותי.
כמה אתה מרגיש שזה בסוף נהיה אישי?
אישי?
כאילו כמה בסוף שאתה עולה על במה, אוקיי, אולי קטע על מיקרו זה כביכול חוויה שקורית לכל אחד, או יש איזה שיר שאני אשים בסוף על הרגע שאתה הולך ברחוב בלילה עם בחורה לבד באותו צד, ואתה מפחד שהיא תפחד שאתה עומד לעשות משהו, אז זה נגיד קטע שהוא מדהים, כי הוא מזקק איזושהי הרגשה שאני חושב שכל גבר מרגיש. בלי להוריד מהנכונות של ההרגשה של הבחורה בסוף.
נכון, כן.
אבל בסוף אתה עולה על במה ואתה אומר את כל הדברים האלה מול קהל. כמה אתה מרגיש שאתה חושף את עצמך? כמה זה מביך?
אני מניח שאני מהפחות, כאילו אם תשאל אנשים מהקהילת הפואטרי סלאם, אני מהפחות אנשים שחושפים את עצמם, אבל עבורי הרבה מאוד פעמים אני כן מרגיש שאני חושף את עצמי. אני אמנם מטבל את זה בחרוזים ובבדיחות ועושה את זה מצחיק ונגיד מספר על, לא יודע, על החוויה של לפתוח וזה מיקרוגל בשנייה הנכונה. כן אני מרגיש שאני נחשף, אולי זה פחות מאנשים אחרים, אולי זה עוטפת את זה בכל מיני דברים אחרים, לא יודע, מרגיש שאני קצת נחשף.
איך מתכוננים למופע והאם מאבדים את הבושה? נראה לי שפשוט אני אשאל אותך שאלות בזוגות.
אוקיי.
ואתה תענה לי באותה תשובה על שתי שאלות.
כי גם אני מרגיש שכבר פספסתי תשובה אחת, כאילו איזו שאלה שפיצלנו לשניים ושכחתי את התשובה שלה. אבל מה זאת אומרת מאבדים את הבושה?
כאילו, אתה בסוף עולה על במה ואתה כן חושף דברים מעצמך. בסוף גם לסביבה הקרובה שלך, כי אתה גם מזמין חברים. אתה מכניס את זה בהתכוננות שלך, אתה מובך מזה. אתה מרגיש שזה משהו שחייב לקרות, יש לך איזושהי דיס אסוציאציה למה שאתה חווה על הבמה, לבין מי שאתה.
זהו, א',
אתה לא נכנס לזה לעומק.
לא, א', כן, כאילו, אני מרגיש שאני דמות אחרת על הבמה, מאשר דמות של ביום-יום. כן, כאילו, אתה על במה, אתה איזושהי דמות, כאילו, אתה צריך לשדר איזשהו משהו מסוים, בסוף אתה לא ככה ביום-יום, אתה... כאילו, שם אני יורה מילים, והכל מוכתב מראש וזה, ובסוף ביום-יום אתה בא ו... לא יודע, כאילו, א', אתה צריך לחשוב לפני שאתה עונה, ב', לא יודע, דברים מביכים אותך, יש לך את ה... כאילו, מחשבות של בן אדם שהם בלייב, שהם כאילו קורות לכל אחד, או... כאילו, זה פשוט שונה מלעמוד על במה. אז איך מתכננים, איך אני מתכונן, אני יכול להגיד? א', יש את העניין של לרשום את הטקסט, לכתוב את הטקסט, אז צריך לכתוב אותו. אחרי זה, אתה צריך להתאמן באמת, גם על לזכור, כאילו, אני מאוד חשוב לי לזכור את זה בעל פה, וב', להתאים, כאילו, את איך שאני מגיש את זה. אז הרבה, אני אפילו בדרך לפה, כי יש לי הופעה בעוד כמה ימים, אני שומע באוזניות את הקטע שלי, כדי שזה ייכנס לי לזיכרון, ומבחינת זיכרון זה יהיה אצלי בראש. וגם, ככל שאני מקשיב לזה עוד ועוד פעמים, אז כאילו עולים לי רעיונות של איך אני צריך להגיש כל קטע וקטע. אחרי זה מגיע השלב של באמת להתאמן על זה, ולעשות את זה לעצמי כזה, גם לראות שאני זוכר, וגם לראות שיש לי את הרעיונות של כל קטע וקטע, איך אני עושה אותו.
מה הבמה הכי מטורפת שהיית עליה?
אוקיי.
מה הפשלה הכי גדולה שעשית?
מה, הלאה? אוקיי.
ותענה על הכל בבת אחת, תודה.
כן, יפה. טוב, אין סיכוי שאני אזכור את הכל, אבל בוא נתחיל מההתחלה, שכבר אני לא בטוח שאני זוכר. הבמה הכי גדולה שהייתי בה, זה כנראה ההנגר 11, או... כאילו, ההנגר 11 זה הכי הרבה אנשים ש... כאילו, שהיו במקום אחד, שזה כמעט 2,000 איש.
מטורף.
כן, זה האמת, זה באמת היה ערב מטורף. כאילו, היה תורים משוגעים, הלכתי כזה, כי היו מלא אנשים שבאו לראות אותי, אז באתי להגיד שלום, ואתה הולך בתור, וזה פשוט כמויות לא נגמרות של תור מטורף. זה היה ערב משוגע, וגם זכיתי באותו יום, אז כאילו זה בכלל היה משוגע. זה היה פעם ראשונה שזכיתי כזה באליפות הארץ. גם הופעתי בבית האופרה, שזה גם, כאילו זה משוגע, כאילו כזה מסכי ענק שמקרינים אותך.
מטורף.
שלוש קומות של אנשים, וכזה... זה מטורף, זה. מאז כזה דברים נהיו יותר צנועים, שזה סבבה. רענן את זיכרוני עם השאלות.
האם אתה מנסה להעביר איזה מסר בהופעות שלך?
בפ...
זו לא הייתה אחת מהשאלות, אבל אני פשוט שואל אותה, כן.
האם אני מעביר, מנסה להעביר מסר? אז זה תלוי, כאילו הרבה מאוד פעמים, כאילו אם הקטע הולך לקטע פוליטי, אז אני כן מנסה להעביר מסר. זה די כן קשה, כי אני לא מרגיש, וזה די מתסכל, שאתה מצליח להעביר, כאילו, אתה משכנע את המשוכנעים, ואתה לא מצליח להגיע כל כך לאנשים שהם, כאילו, בדעה שונה ממך. זה די מתסכל. אני חושב שזה לא קשור לפואטרי סלאם, זה די ככה עכשיו במדינה, שכאילו, כל אחד בעמדה שלו, ואתה לא מצליח, פשוט אי אפשר לשכנע אנשים בדעה אחרת. מאוד מתסכל, גם מבחינה אומנותית, גם בסוף אומרי, כאילו, ביקורת על דברים כאלה, אוקיי, אתה משכנע, אתה משוכנעים, וגם אם אתה בא לקטע וכאילו, אתה בא לערב, אתה מקבל ניקוד ואתה יכול לנצח אפילו, אז אוקיי, כנראה פגעת בחמישה אנשים שחושבים כמוך, כן. וזה לא קשה מאוד, וגם זה בסוף מוגבל, זה spoken word וזה 5 דקות, איך אתה משנה דעה של אנשים, זה בעייתי, זה קשה, אז זה... זה קשה להעביר מסר, כאילו, ו... אבל לפעמים זה בוער בך, אז אתה חייב. ולפעמים גם כן, חשוב להגיד אותו מסר הרבה מאוד פעמים, כי לפעמים, לא יודע, זה מעודד אנשים, כי לא יודע, המציאות עכשיו היא לא כזו כיפית, ואם מישהו אומר את מה שאתה חושב, ואומר, אז אתה אומר, אוקיי, לא יודע, זה מעודד אותך, מרגיש לי.
אני גם חושב שכאילו באופן אישי, כן יש אנשים שאמרו איזה משפט ושינו לי את החיים.
כן.
יכול להיות שזה בגלל שאני חסר עמוד שדרה, אבל גם יכול להיות שזה בגלל שבאמת מישהו אמר את המשפט הנכון בזמן הנכון.
מעניין.
עם עוד רצף אירועים שהתחבור.
סבבה, מגניב.
יש לך איזה תוכניות הלאה?
תוכניות הלאה.
איזשהו תחביב.
זה האמת שאלה מעניינת. כן, אני רוצה להמשיך ו... אני רוצה להמשיך עם זה, שזה גם לא פשוט, כאילו, צריך להמשיך ולייצר קטעים חדשים. אתה צריך כל הזמן להמשיך לחשוב, כאילו, מה אתה יכול בעצם לחשוב על רעיונות חדשים, שזה די קשה, כי תכלס אתה כבר 11 שנים או 10 שנים חושב על רעיונות חדשים, אז זה קשה לחדש וקשה למצוא נושאים חדשים. מצד שני, זה ממש כיף להופיע, אז אני רוצה להמשיך עם זה. היה לי איזה שהוא ניסיון להוציא באמת, כמו שדיברת על זה, רמזת על זה קצת קודם, ניסיתי להוציא מוזיקה, כאילו לקחת קטעים שעשיתי ולהפוך אותם לקטעים מוזיקליים. וזה גם משהו שהוא די מסובך, כי בעצם צריך להוסיף לזה עוד לייר חדש של אומנות, של שזה המוזיקה עצמה, ובין אם אני מקליט את זה, או בין אם אני כאילו בא ללהקה, זה כאילו הופך את זה לפרוצדורה חדשה. כן הייתי שמח שהדבר הזה ימשיך, אבל זה די מסובך לארגן ערב בעצמך, אז זה לא ממש תוכנית שיש לי לעתיד, כן הייתי שמח אם זה היה קורה, אז אין לי ממש תוכניות לעתיד, אבל אני מקווה שפשוט להמשיך לעשות את הדברים האלה, ושימשיך להיות לזה במה, כי אני מאוד אוהב לעשות את זה.
אמן. תגיעו להרבה פואטריסטים, נגיע לזה בהמשך. עכשיו בעצם אנחנו נגיע לחלק של לדבר על משבר גיל 30.
אוקיי.
וואי, זה היה ממש הרבה יותר מדי זמן ממה שחשבתי שיהיה.
אוקיי, אתה תערוך את התשובות
הפחות מעניין. אני ארוך, אבל זה קשה לזרוק.
שמע, יכול להיות שזה גם לא כזה נורא שזה ארוך. אני נגיד מאוד אוהב פודקאסטים ארוכים, אבל כנראה שאני חריג.
אני חושב שעדף רוב האנשים לא שומעים פודקאסט על מהירות 1.5, ואני לא מבין למה אתם לא עושים את זה.
אני שומע על אחד. שומע על אחד ושומע פודקאסטים ארוכים.
אף פעם לא הבנתי אנשים כמוך.
אוקיי.
כאילו, אינפורמציה לא צריכה להגיע במהירות אחד. כאילו, אני גם מבין אותך על מהירות 1.5. אנחנו לא נולדנו כדי להיות באחד.
שמע, אני באיזי, כאילו, אני בא... אני לא חייב... חלק מהזה זה באמת לשמוע אנשים משתכרים ומדברים דברים מצחיקים, אז כאילו, אני לא חייב לשמוע את זה סופר מהר. כאילו...
מעניין.
כן. אבל שוב, רוב האנשים, אני לא יודע איך הם צורכים את הפודקאסטים שלהם ומה הם מתעניינים בהם.
יכול להיות שיש לך נשמה, וזה פוגע במהירות צריכה.
יכול להיות, כן.
כיוון שרציתי לנווט את הפרק הזה אליו, זה עניין הגישת להופיע בשתי חתונות בו זמנית. מה זאת אומרת? יש לך איזשהו משהו שמרגש אותך, עושה רושם, שאתה מדבר שאפילו החיים שלך הובילו אותך לזה, שאתה כבר עושה זה 10 שנים, מצד שני, אתה גם בסוף כן בן אדם שיש לו עבודה, ואתה לא זרקת את גופך על, על, על הקרשים, mm-hmm. ואמרת, או שאני אתפרנס מזה, או שאני אהיה הומלס בדיזינגוף, שאוט אאוט, סתם, לא? וכאילו, בסוף גם הגיוני שהאנשים שהכי מצליחים בתחום הזה, לא יודע, בסוף כנראה זה לא איזה כסף שהוא הרבה יותר מ-הייטקס. ובסוף אתה כן בחרת לשלב איזשהו משהו שהוא גם נותן יציבות.
שמע, בסוף אין הרבה אנשים שעושים פואטרי סלאם, וזה הדבר היחידי שהם עושים. אז זה דבר ראשון. יש הרבה, לא הרבה, אבל יש כמה אנשים שהתחילו מהפואטרי סלאם והגיעו לדברים אחרים. אתה יודע, אם הייתי מוציא את השירים וזה היה תופס כמו ג'ימבו ג'יי, אז באמת היה לי איזושהי התלבטות של מה אני הולך לעשות. כאילו, האם אני לא הולך להוציא עוד שירים, שזה מגיע למלא אנשים, והם רוצים את זה, או שאני נשאר בעבודה שלי, שהיא כאילו, כאילו בטוחה, ונותנת איזשהו כסף. אז כאילו, אף פעם לא הייתה לי ממש את הדילמה הזאת, של בוא תעשה משהו שאתה בטוח אנשים יאהבו, אולי תרוויח פחות כסף, אבל כאילו, יהיה לך איזושהי כאילו, כזו סיטואציה של להיות אומן, אבל כן משהו מוצלח. לא הגעתי לדבר הזה. כן לא עשיתי מספיק, אני חושב, כדי להגיע לדבר הזה. כאילו לא מינפתי יותר מדי את הסוג של הצלחה בפואטרי סלאם, לנסות לעשות דברים אחרים. ולא הלכתי all in על עולם כזה של נגיד להוציא את המוזיקה. כאילו בסוף הפקתי את רוב השירים בעצמי, ועשיתי שתי הופעות וכזה... בינתיים סגרתי את זה, ואין לי איזושהי תוכנית להמשיך, שזה לא משהו של מישהו שהולך all in על הדבר הזה. כן היה לי את המזל שהפואטרי סלאם זה איזשהו, שוב, כמו שאמרנו בהתחלה, זה משהו שישב עליי בול, וממש יכלתי לעשות אותו, וכביכול אני יכול לעלות פעם בחודש, חודשיים על במה, ולקבל איזושהי אווירה של, או איזושהי הרגשה של... מישהו שכזה מופיע על במה, ואני יכול לייצר את הסוג של אומנות, ולהגיד דברים שאני מרגיש. אז כאילו אני, כן, סוג של חווה את שתי העולמות, זה כן, זה די נוח תכלס, כי כן, בתקרת הפואטרי סלאם, די ניצלתי אותה, אפשר להגיד, אולי עד תום. כאילו אני יחסית מופיע הרבה, ואני יכול לכתוב, ואם אני אכתוב, כנראה שאני אוכל לעלות על במה ולהגיד את הדברים האלה. ומצד שני, גם יש את הקריירה הרגילה, שאני ממשיך את זה בו זמנית.
אולי אני מנסה לחתור לזה שתחביב זה איזה סוג של תרפיה, איזשהו סוג של נקודת מפלט, איזשהו סוג של מציאת מהות. כאילו, איפה אתה מרגיש שהפואטרי סלאם תופס אותך, ואם לא היה פואטרי סלאם, אז מה היה?
אם לא היה פואטרי סלאם, אז כאילו כזה, כמו שאמרתי קודם, תמיד הייתי עושה כל מיני סוגים של דברים יצירתיים. אם זה היה סבבה, לכתוב שירים לחתונות או בר מצוות, אבל אפילו שהייתי למדתי תואר במדעי המחשב, עדיין אמרתי, אוקיי, בואו ננסה לכתוב סיפורים קצרים ונראה, הוא לא יודע, אולי משהו יקרה עם זה. או שירים קצרים, אז כן הייתי מנסה את הדברים האלה. קשה להגיד מה הייתי עושה בכל הזמן הזה, אם לא היה את הפואטרי סלאם, ובאמת תודה רבה לזה שזה קיים, ולכל האנשים שגרמו לזה לקרות. וזו שאלה טובה, כי גם עכשיו שנגיד, אני נשוי ויש לי ילדה ויש מלא עבודה, זה עדיין משהו שמעסיק אותי. אפילו עכשיו שהייתי בצרפת, באליפות פואטרי סלאם, וסתם ביקשו ממני לעשות סרטונים, ולהסביר כזה מה קורה שם, אז כאילו פתאום הראש לי נכנס למוד של כזה יצירה. אוקיי, אני אגיד מה קורה פה, אבל אני חייב לעשות את זה. אוקיי, איך אני אעשה את זה? אני אחשוב על כך וכך, אני אכניס את הרפרנס הזה והזה. אז כאילו, אני אוהב לעשות את הדברים האלה. לא יודע מה הייתי עושה אם לא היה את הפואטרי סלאם, כי זה באמת איזשהו תירוץ לשבת על המחשב ולכתוב. שאני מאוד אוהב את זה, כי לפני שהיה את הפואטרי סלאם, הרגשתי מאוד מוזר לעשות את הדבר הזה, מה שאני עושה.
זה באמת משהו שאתה בסוף מקצה לו זמן ובוחר אותו, כי יש הרבה אנשים שגם בלי ילדה שלא מצליחים למצוא זמן לעשות תחביבים, וגם האם יש לך דברים אחרים, או שאתה מרגיש כאן איזשהו טרייד אוף, ואתה אומר, אוקיי, זה משהו שאני כל כך אוהב.
זהו, אז השאלה איך אתה מגדיר תחביבים. גם אני מאוד אוהב לעשות ספורט, אז כאילו אני יחסית מתמיד בזה, וגם לצערי, או לשמחת, כאילו לרוב זה לצערי, אבל כאילו אני אוהד מאוד מושפע של הפועל ירושלים, אז זה מאוד מצופף לך את הלוז, בטח עם ילדה, כאילו, הילדה לך לשון, אוקיי, אבל יש לי עכשיו שעתיים שאני חייב לראות את המשחק הזה, לא משנה מה, למרות שזה נגמרה כבר, כאילו, זה משחק האחרון של העונה, אין שום חשיבות לניצחון, אני אראה את המשחק הזה, למרות שאנחנו בפיגור 3-1, אני אמשיך לראות את המשחק הזה.
האמת היא שידעתי שאתה אוהד הפועל, זה גם מאוד מוזכר בשירים, בספוטיפיי, ואמרתי, בוא לא ניכנס לזה, בוא נברח מה...
אבל בסוף זה סוג של תחביב, ואני מאוד, גם בתחביב הזה, או בעיקר בתחביב הזה, אני מאוד מאוד מתמקצע. אז נגיד, יעלתי את זה, ואני לא רואה שום ספורט אחר כמעט, שזה לא הפועל. אבל עדיין, זה יכול לתפוס לך, אם יש לך כדורגל, כדורסל, זה יכול להיות בכיף 6 שעות בשבוע. אז זה עוד דברים אחרים שאני עושה, שהם גם לוקחים זמן. עכשיו, אז השאלה היא תכלס מה זה תחביב, כי גם אתה יכול לראות טלוויזיה, ואז הזמן עובר, וכאילו, זה גם סוג של תחביב, זה איכשהו שאתה בוחר לנצל את הזמן שלך. אז כן צריך להיות מודע על זה. אני מרגיש שאני רואה פחות נראה לי טלוויזיה מבן אדם ממוצע, אני תמיד מגיע לסדרות כאלה שוות בדילי. כאילו, אני ממש מחכה גם לקבל המלצות מכמה כיוונים שונים כדי לראות איזושהי סדרה.
נגיד, מה אתה עכשיו רואה?
זהו, קשה להגיד... אוקיי, נגיד אני רואה ברוקלין 99.
עכשיו אתה רואה ברוקלין
99. כן, עכשיו אני רואה, אתה מבין? זה כאילו סופר ישן.
סדרה מ-99, כאילו.
כן, בדיוק. עוד דבר זה סופרנוס.
וואו.
כן, אתה מבין? אני בדילי משוגע. אין לי כרגע... לא, לפעמים יש, אבל כרגע אין סדרה חדשה שאני רואה. אין איזה משהו שכאילו... עם זוגיות אז אתה קצת רואה יותר ממה ש... כשהייתי לבד, אז כאילו... לא יודע, הייתי רואה מעט מאוד. ונגיד, יש לי חיסרון מאוד משמעותי בסרטים. לא ראיתי הרבה מאוד סרטים. אני חושב שזה משהו ש... כאילו, שכל התחביבים באים על חשבון הדבר הזה.
כן.
זה הערכה שלי.
אולי זה על משקל הסיגריות מזיקות לספורט. אוקיי. אז התחביבים מזיקים להסדרות.
נכון.
אולי נקעקע את זה. איך נעים טובים? האם באופן כללי היית ממליץ לכל אחד שיהיה לו איזה תחום שהוא בסוף נהיה ברמת אקספרטי מסוימת?
מעניין. א', זה משהו די כיפי להיות טוב במשהו. לי כזה היה מזל שזה יחסית זרם, אבל נגיד היו ימים שאתה הולך לעבודה ואתה מרגיש לא טוב, או שאתה בחיים האישיים מרגיש לא טוב, ואז אתה בא לערב ספוקן וורד מסוים, ואתה מרגיש שנתת הופעה טובה, ופתאום אתה מרגיש טוב עם עצמך. אז זה מאוד נחמד, פתאום להרגיש הרגשה טובה עם עצמך. אז בקטע הזה הייתי מאוד מעודד את זה. איך להיות טוב בזה? אז לא יודע. א', יש את האנשים שאומרים, כל אחד תמצא את הדבר שאתה טוב בו ותנסה לעשות אותו. אני לא יודע אם לכל אחד יש דבר שהוא טוב, אבל תחס כן הגיוני שלכל אחד יש איזשהם תכונות שקשורות למשהו מסוים, שגם גורמות לו ליהנות מהדבר הזה, וגם הוא יחסית טוב בזה. אז כן, שווה להשקיע בזה. יש איזה את החוק 1,000 או 10,000 השעות, אני לא יודע, שלא זוכר.
כן, 10,000 שעות כן. של מומחים השקיעו בתחום מסוים, וככה הם נהיו מומחים.
כן, אז בסוף, אם אתה נותן על משהו הרבה מאוד שעות, אז אתה נהיה טוב בו, אתה לומד דברים, ואתה הרבה יותר טוב מהבן אדם הממוצע, obviously, וזה נותן לך איזושהי גם כיף להיות טוב במשהו.
משל לינוי אשרם.
נכון, אבל לינוי אשרם זה קיצוני נגיד. אני מניח שסתם, אפילו נגיד, אני מבין בהפועל ירושלים הרבה יותר מהבן אדם הממוצע. האם זה תורם לי ברוב הדברים? כנראה שלא, אבל כל אחד שיקח את זה לאן שהוא אוהב. אם הוא מתעניין בסדרות מסוימות או לא יודע, קומיקס או כל דבר אחר. ככל שאתה צובר יותר ניסיון ודברים בדבר הזה, אז אתה נהיה מומחה לדבר הזה.
היה לך פעם טרייד-אוף בין העבודה למקצוע? האם היה טרייד-אוף בין עבודה, פואטרי סלאם ומימוש עצמי?
יש טרייד-אוף, כי בסוף אני מרגיש שהרבה פעמים, אם אני, הרבה מחשבות שלי, שאוקיי, יש את העבודה, אבל אני רוצה ללמוד עוד, ואני רוצה לדעת יותר טוב ולעשות פרויקטים מהצד, אז הרבה פעמים יש לי את הדבר הזה, ובסוף זה איזשהו טרייד-אוף, שאני יודע שיש לי איזשהו זמן מוגבל, ובחלק מהזמן הזה אני גם רוצה לכתוב. מצד שני, זה היה הופך אותי, כן, לחד גוני כזה, אז יש את הטרייד-אוף לפה. יכול להיות שהייתי יכול להיות יותר טוב במקצוע שלי, בטוח יכלתי להיות יותר טוב במקצוע שלי. הרבה מאוד פעמים אני רוצה לעשות עוד דברים, ולעשות פרויקטים מהצד כזה, ולהשתפר בדברים. לפעמים אני עושה את זה, אגב. קשה להאשים את הפואטר סלאם, כי לפעמים זה גם עצלות. כאילו, אתה אומר, אוקיי, אני עכשיו יושב, לא יודע, אכתוב משהו סתם, בלי שאני אקבל עליו, לא יודע, כסף, ובלי שאני אקבל עליו פידבק מיידי, או תגמול מיידי. אז אני כן עדיין מנסה לעשות דברים כאלה, אבל אני חושב שבאמת, אם לא היה לי את המשהו המאוד מיידי הזה, כמו הפואטר סלאם, בטח, כאילו, הרבה שנים אחורה, אז אולי הייתי עושה יותר דברים אחרים כזה, ולומד יותר, ודברים כאלה. מצד שלי, כאילו, מרגיש לי שאני בנקודה די סבבה, גם פה וגם פה עכשיו. אז כאילו, כנראה שזה יצא בסדר.
לעשות ג'אגלינג עם כל הדברים.
כן.
ולהשאיר אותם ב...
שמע, זה החלום, כאילו, לדעת לעשות הכל, כאילו, גם משפחה, גם תחביבים, וגם מקצועית. זה באמת קשה, באמת קשה, אבל מרגיש לי שזה אפשרי. אני תמיד, כאילו גם עכשיו שיש לי פחות זמן, אני עדיין כועס על עצמי שאני לא לומד מספיק ולא כותב מספיק. אז אני לא מתייחס לזה כתירוצים אז באמת היה קשה כזה שנה ראשונה של ילדה ראשונה. כן מקווה שאני אוכל לעשות את הכל והכל יסתדר. כאילו עד היום, כאילו זה מה שאני מאמין.
הקהילה שלך היום היא נגזרת מהפואטרי סלאם?
אני מאוד אהבתי בבית ספר, כשאתה בא לבית ספר, ויש כמה חבורות שונות, סבבה? יש את ה... כאילו, אם אני ממש אעשה את זה גוטסקי, כאילו, ממש מוגזם.
כאילו, דמיינו תיכון אמריקאי.
לא, אפילו לא אמריקאי, אבל נגיד, יש לך את הפריקים, יש לך את המגניבים, יש לך את החנונים, יש לך את ה... לא יודע, אלה סקטבורד. לא, זה לא באמת היה ככה בתיכון.
זה הכי תיכון אמריקאי.
כן, התיכון האמריקאי, זה רק איזשהו... לא, אבל גם בתיכון עצמו, יש חבורות שונות, סבבה? אתה בא לבית ספר, ואתה בגדול יכול לדבר עם כל אחת מהחבורות האלה. וזה די מגניב, כי אחרי זה שאתה ממשיך בחיים שלך, אז יש לך את החברים שלך, וזהו. כאילו, אתה לא פוגש עוד פעם את האנשים שהם... אתה בסבבה איתם, ואתה מאוד נהנה כזה פעם בלדבר איתם, אבל הם כאילו לא החבר שלך. אז אני מאוד אהבתי את התיכון בקטע הזה, וגם עכשיו, כאילו, אני חושב, אוקיי, זה סבבה. יש לי את החבר'ה של הפואטרי סלאם, יש לי חבר'ה שהם מהעבודה, יש לי את החבר'ה מהעבודה הקודמת, או חבר'ה מהקהילה של כזה, לא יודע, של לעבוד בהייטקס. וזה סבבה לגמרי. יש לי את הקהילה של אוהדי הפועל, שזה גם שם אני כאילו מכיר כל מיני חברויות וזה, וזה סבבה לגמרי. זה ממש מגניב שיש לך קהילות שונות שאתה יכול להגיע אליהן, ולכל אחד יש את התחום עניין שלהם, וזה ממש מגניב.
ספר פודקאסט מומלצים.
אוקיי. טוב, אני אתן על הפודקאסטים. זה מאוד שמאלני, אבל אני מאוד אוהב להקשיב לפודקאסט של הארץ. יש להם פודקאסט פעמיים בשבוע. כרגע אני אוהב להקשיב לזה, זה מסדר לי את החדשות, אולי זה שמאלני מדי לאנשים. אני חושב שזה אחלה. אני מאוד
אוהב... אני גם חושב שבלי שום קשר, אם השמאל הוא נכון או לא נכון, זה לא משנה, הוא נותן איזושהי קונטרה אינטלקטואלית מעניינת.
כן, אגב, אני לא מאמין בזה שזה שמאלני מדי, הם מאוד מודעים לעצמם, ואם הם אומרים על משהו שהוא שמאלני, אז כאילו הם אומרים את זה, ואני מאוד חושב שבטח עם הפודקאסט מאוד מאוד סבבה. כן, הם יכולים לארח שם כל מישהו, גם מהימין וגם מהשמאל, ומעניין אותי, אני אוהב מאוד להקשיב להם, ואני אוהב מאוד להקשיב לפודקאסטים של סטנדאפיסטים תל אביבים, שזה חוויית הדור כאן, וצעקות של גיא אדלר. מת על זה, לא יודע להסביר למה, מאוד אוהב לשמוע את זה, כאילו לפעמים זה מצחיק, לפעמים זה לא, לפעמים סתם מדברים, לפעמים ממש מרגיש שהם זורקים עליך זין, ואתה אומר, אוקיי, סבבה, אני מוכן לקבל את זה. אני יודע שהם פשוט לא אכפת להם ממני, שהם צוחקים עליי שהגעתי לשלב הזה בקטע של הפודקאסט, ואני עדיין אמשיך להקשיב להם, ואני אוהב את זה.
מסר לאומה. אם אתה לוקח את כל החווה שלך עם הפואטרי סלאם ואיך שזה שינה לך או עזר לך בחיים, אתה גם אמרת לי ברעיון המקדים איזה משהו של, שמע, בגיל 30 הייתי פחות או יותר בסטטוס שלך.
אוקיי, נכון.
כאילו, אני לא יודע אם הסטטוס שלי הוא עבוד או משהו
עבוד?
כזה.
עבוד? ממש?
לא, כאילו כזה...
לא, כאילו, אתה מסתכל על הסטטוס שלי, כאילו אני נשוי ועם ילדה, זה כאילו זה לא עבוד.
אז בהקשר הזה,
לא,
זה נראה לי די לא...
יכול להיות גם עבוד בשלב הזה. לא, כאילו אני מרגיש דווקא די סבבה עם החיים שלי, אבל יש אנשים שיגדירו את זה סחי ו... לא יודע, מיינסטרימי כזה.
בג'ודו החגורה הראשונה היא לבנה, והחגורה האחרונה היא לבנה כפולה.
וואלה, מגניב.
ואני ממשיל את זה לעניין של הסחים והלא סחים, שלהיות סחי, כי אתה אומר כי הממשלה אמרה תהיה סחי, נגיד מישהו אומר... אחי, אתה רוצה שחטה, ואתה תגיד לי, לא, כי זה לא חוקי. ואז אתה מסתכל על ה-120 בבונים בכנסת, שכאילו, מי אמר שזה לא חוקי? הם אמרו לי שאחרה זה לא חוקי.
נכון.
ואתה אומר לעצמך, כאילו, בוא נעד, בן אדם הזה הוא פאקינג בוט של המערכת, NPC. זה סחי חגורה לבנה ראשונה. תקדם לצהובה כתומה בזריז. אבל דווקא מי שעבר את כל הדרגות, הוא מבין שלהיות סחי, זה הכי מואר, זה הכי סטלה.
כן, יש בזה משהו. כאילו, אני אוהב את הסיטואציה עכשיו, כאילו... שמע, גם מה זה להיות... כאילו, אני לא רוצה להיות הזה שמספר את הבדיחות אבא ו...
אז מסר לאומה מהנקודה
הזאת. אבל בקטע הזה של בגיל 30, שזה הנושא של הפודקאסט, אז כביכול, לפי המוסכמות של החברה, לא הייתי נשוי, לא הייתי קרוב לזה, וזה לא שזה שעכשיו אני נשוי וזה זה, 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 זה משהו כאילו ביג דיל והופך את זה לזה משהו יותר טוב, אבל אני לא חושב שאנשים צריכים להרגיש עבודים, כי בטח הרבה פעמים האנשים מהסוג הזה הם כאילו דווקא הכי מעניינים והכי מעניין לשמוע את הסיפורים שלהם. ובטח שגם כמו שנגיד זה, זה ברגע אחד יכול להשתנות ואתה יכול למצוא את עצמך... לא יודע, די ג'וב, לא יודע, נשואים ילדה, ושוב, זה לא כאילו איזה מטרה שאני, זה מרגיש לי העולם הישן כזה לחשוב על זה שזה המטרה הישנה, אבל אני כן אגיד שכשאין לך את זה, אז אתה באמת כאילו, אתה מרגיש מוזר כזה, וזה כאילו יותר קל להרגיש שאתה עבוד, ולהרגיש שאין לך את הפידבק נגיד מעוד בן אדם, או יש איזשהם מוסכמות חברה שלוחצים עליך, ואתה רואה אנשים אחרים שהם כאילו קורא להם אחרת. אבל כאילו השורה התחתונה, אני יכול להגיד שתכלס אני חשבתי שאני מאוד מאוד רחוק, ושזה לא נראה לי הסיטואציה שלי לחיות בסיטואציה הזאת. והנה אני נמצא פה היום, אז כמו שאני מרגיש שנגיד אני עושה סקי, ואני מרגיש שאני התחלתי לעשות סקי, ואני הבן אדם עם אפס כישרון לסקי. כאילו אין לי שום דבר שהכין אותי ללעמוד על מגלשיים. כאילו, איך שעשיתי את זה, הייתי עם קבוצה של סבתות, ופשוט התגלגלתי כל ההר, והסבתות עזרו לי כזה לעלות, ונתנו לי עצות, לא, תנסה להישען לפה, תנסה להישען לשם. אז ככה אני מרגיש שאני עם החיים כזה, אפס כישרון, כאילו, ראשוני, כאילו, להצליח את זה, והנה, בסוף, כאילו, כביכול, לפי מוסכמות החברה, אני במצב סבבה, אז כל מי שמרגיש עבוד, או לא יודע, משהו כזה, אין באמת סיבה להרגיש ככה, ואם אני הצלחתי מהכישרון אפס ראשוני שהיה לי, אז אני בטוח בכל אחד מכם שהוא יכול לעשות את זה.
קסים.
כן.
לא, באמת, אני חושב שזה דווקא יישאר.
אוקיי, מעולה.
זה דווקא קטע שיישאר. זה הקטע טוב. יש לי כאן צ'אט בוואטסאפ עם ברור בשם איתי לוי, והוא סיפר לי...
כן, ציפיתי ממתי איזה דברים מפה ייכנסו, כי לא הרגשתי איזו התקלה סופר מיוחדת עד עכשיו.
אוקיי, אז נאמר לי שיש לך אידיאולוגיה שלמה מאחורי לא לאכול אורז.
יפה. נכון? כן. לא, א', אני לא אוהב אורז, סבבה? אני לא אוהב את האוכל הזה, שזה כבר מוזר, כי אני מניח ש-99% מהאנשים בעולם אוהבים אורז.
נכון.
נכון. לא אוהב את הטעם של זה, לא אוהב את המרקם של זה, לא יכול לאכול את זה. עם הזמן הספתי לזה אידיאולוגיה, גיליתי שלפני, אני לא יודע כמה זמן, אז אני סתם אזרוק מספר, מאות שנים, מלא מיליונים של אנשים בסין מתו, כי הם חלו במחלה שנקראת ברי-ברי, וזה נגרם מזה שהם אכלו יותר מדי אורז. זה לא שאם אתה תאכל הרבה מאוד אורז, אתה תחלה בברי-ברי כנראה, זה לא נכון. אבל כן, אני יכול להגיד שהרבה מאוד שנים אמרתי, אני לא מוכן לאכול אורז, כי אני לא מוכן למות ממחלה שנקראת ברי-ברי, כי זו מחלה עם שם טיפשי, ואני לא מוכן שזו תהיה סיבת המוות שלי.
וואו.
אז זו האידיאולוגיה שעומדת מאחורי זה.
זה הוריד לך איזה 50% מהסמכה.
כן, זה יכול להיות, כן, צער, אני מודע לזה שאני... אבל כן, אני יודע שאני בנקודת מיעוט כבר, ואני כבר פחות מתגאה בזה ממה שהייתי פעם.
פעם... זמזמת שירים עם בני בשן.
נכון, אתה מכיר את הדבר הזה?
וזה נאמר לא פעם ולא פעמיים. אם אתה יכול לספר על הדבר הזה...
על בני בשן שמעת?
כאילו, הוא הכי מפורסם, את אחלה, ואת חמודה.
נכון. יש לו גם שיר שהוא שר למיכל ינאי. שהקליפ של זה, קליפ, כאילו שיר מאוד שהוא שר על זה שהוא אוהב את מיכל ינאי, וזה הקליפ. מיכל ינאי נכנסת לאוטו לידו, הוא משמיע לה את השיר. ואז כזה קרינג' כאילו מטורף. זהו, זה הקליפ.
אמיתי?
כן, לא יודע בדיוק מה קרה שם. זה נראה אמיתי, ואני מאמין לו שזה... הוא בן אדם כזה מטורף.
טוב, אנחנו נפרסם לינק לזה, אין פה ברירה.
נכון.
אבל...
אז הוא, בין היתר, אז הוא גם זמר, אבל גם בין היתר, היה לו תקופה של תוכנית רדיו. זה התחיל מתוכנית לילה ברדיו, בין 2-5 בימי חמישי, שכל הקונספט של התוכנית, זה אנשים עולים לשידור, מדברים איתו, ואז מזמזמים שיר, כזה ב... לא יודע, יש לך שיר שאתה חושב עליו, זה כזה... אז זה התחיל משם, כאילו, אנשים מזוהים ב-3-4 בלילה, עולים ומזמזמים את זה. עכשיו, אני הייתי, לא יודע, בן 18 כששמעתי את זה, וחשבתי לעצמי, זה הדבר הכי מצחיק בעולם, בוא נעלה ונשדר איתו, ונזמזם איתו. אז עשיתי את זה כמה פעמים, זה נהיה תחביב, וגם הוא המשיך לתוכנית שהגיעה לפריים טיים של, של, של הרדיו, שזה כזה בגלץ, ב-2 בצהריים, ואז היה עוד כל מיני פינות הזויות, כמו פינת חוש הניחוש, שהוא מזמזם שיר בראש, ואתה צריך, וזה ממש כאילו שתי דקות של שקט מוחלט ברדיו, שזה...
מטורף.
כן, מדיה שמעבירה רק סאונד, והוא פשוט שותק. מדי פעם הוא כזה אומר, פזמון, ואז עוד שקט, ואתה צריך לנחש איזה שיר הוא מזמזם בראש. היה לנו עוד כל מיני פינות הזויות. הוא היה תותח. אהבתי מאוד את הזמנים האלה. הייתה חוויה מאוד טובה.
בני בשן, אתה מוזמן.
כן, תגיע גם לפודקאסט
הזה. זה חרוז, זה גם נכון. זהו, סלף פרומושן.
זה סתם, אני אגיד שאתם מוזמנים לבוא להרבה פואטרי סלאם שאני משתתף בהם. אני לא יודע אם לזרוק תאריכים פה יהיה רלוונטי, כי אני לא יודע מתי...
זה יוצא ביום שישי.
ביום שישי?
יום שישי הזה.
הזה? אז ביום שבת אני בירושלים, אתם יכולים לבוא.
תבואו.
8-6 פרדס חנה, ומתישהו בחיפה גם, ב-20 ומשהו בחיפה.
בחיפה יש קהל.
כן.
אז אני אשים לינקים.
יאללה, מגניב.
אם יש מקום אחד של לינקים, אז אנחנו נעשה את זה.
סבבה, אז כן, אני אנסה לשלוח לך, וגם אתם מוזמנים לחפש אותי ביוטיוב, לראות קטעי ספוקן וורד שלי, וכמובן גם להזין בספוטיפיי, פלטפורמה שלא כל כך הצלחתי בה, אז אם מהפודקאסט הזה יגיע השינוי, זה יהיה מאוד נחמד. אתם מוזמנים לחפש נועם לוי בפודקאסט, לא ללכת לבחורה שהיא נועם לוי, יש מתחרה על השם שלי.
לא נכון.
כן, שהיא גם זמרת, גיליתי את זה כשהתחלתי לעלות דברים.
כשאתם מזמינים את הכרטיסים, או ליום שבת, או לפרדס חנה, או לחיפה, אתם יכולים לכתוב בקופון את המילה מזלגות, וזה לא ייתן לכם שום הנחה. אז תודה רבה, נועם. יש איזו ברכה של עולם הפואטרי סלאם? תשבור רגל, משהו?
אוהבים להגיד שבשנת 1980, את הפואטרי סלאם, המציא פועל בניין ומשורר בשנת 1984 בשיקגו בשם מרק סמית, ואז כל הקהל עונה, אז מה? זהו, זה קטע של הפואטרי סלאם.
אוקיי, אז תודה רבה נועם, תודה רבה שהזנתם, אם נהנתם, אשמח שתשתפו עם חברה, חבר, לינקים רלוונטיים שדיברנו עליהם בפרק מצורפים בתגובות, ואני אשאיר אתכם עם השיר טיפים של נועם לוי.
אחרי ציפייה של שבוע נכנס אל האירוע, רוצה לבדוק מה הדיבור והאם הוא נגוע, מלא אורות, בחורות, כולם נהנים, מבוכה, חרדות, מרגיש לא נעים, רק נכנסתי וכבר חושב על האוף, צריך אלכוהול דחוף, ממהר ניגש לבר להזמין משקה קר, אחרי דפויות מספר ודקות של המתנה הברמנית סוף סוף לוקחת הזמנה את המשקה, מגישה ואומרת בלחישה, ו33 שקלים בבקשה. אוקיי, נשמע הגיוני. מוציא את הכרטיס מהכיס ומושיט את ידיי, ואז היא אומרת משפט שישנה את חיי, תרצה לשיר טיפש היי. טיפ? מה? איך זה קש... מה? רגע, מה? טיפ? על מה? בסך הכל הגשת לי בירה, נשמה, סחבת כוס במצטבר פחות משבע שניות, הייתה לנו שיחה עם מספר חשיפתי של הברות, מה הפשר? למה על כל עבודה מגיע תשם? רק אני חושב שמשהו כאן לא בסדר, אבל בעוד אני מתמהמה עם התשובה, סביבי מחלקים טיפים באהבה,
12, 15, 20% טיפ.
אוי, נו באמת, אתה עושה לי רק על הפרנסים, 20% על מה? אתה לא אמיתי.
אוקיי,
מבין מה הולך פה, לחץ חברתי, הכל כי בכיתה ח' הייתי תכנון מסכן, לא מספיק מגניב בכדי להתחיל להשם, נועם פוחד מסרטן, לא רוצה להסתכן, ועכשיו הם שוב לוחצים טיפ, מה לא תפרגן? ובכן, אם כולם יקפצו מהגג, אז הם בטח היו עושים את זה בלי להזמין אותי, שזה קצת פוגע אבל מבהיר את הנקודה, אני לא מצטרף אל הזרם בפקודה חמודה, יש לי עקרונות ועמדה, הלא ליצן. רגע, את חושבת שאני קמצן? אוקיי, בחורה זרה שאין לי שום צורך להאשים, כי גם ככה אני זוכר שאני גרוע עם נשים. אני יכול להיות לר, זה עניין של עיקרון, בחוגים מסוימים היו קוראים לי הברון, לא חשוב איזה חוגים, העיקר שהיו קוראים. אוקיי, אולי המצאתי את זה, זה לא העניין, תאמיני לי שאם היית עושה מאמץ אפילו קטן, הייתי נותן טיפ מטפטפ בפנן, אבל האינטראקציה בינינו הייתה פרקטית משמימה, היו לי שיחות יותר עיתוליות עם פקידי שומה, אני באמת לא מבין למה, על מה, על מה? כולם מבקשים ממני טיפים, 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 השירותים שהם לא קריטים, 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 אני מרגיש השם תגילתי, גילתי, גילתי, איך שוב אני הישרה, כי כולם מבקשים ממני טיפים, 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 השירותים שהם לא קריטים, 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 זה מעצבן מרגיז, זה בלתי, 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 איך שוב אני הישרה. יודעת מה? אם כבר נפתחים, אף פעם לא הבנתי טיפ למשלוחים, גם עם השליח אין לי שום אינטראקציה, וואו, ביצעת את העבודה שלך סנסציה, בזכות זה אני אחווה את האטרקציה של חיפוש כסף קטן במגירות ובכיסים, מישהו ייתן לי טיפ אחרי כל החיפושים? לא, ואת יודעת מה? זה בסדר, כי לא עבור כל פעולה מגיע תשר, ואם כבר מדברים על נושאים מרגיזים, לא מבין למה משלמים טיפי אחוזים, מנה יקרה יותר טיפ, לא סביר, היא שוקלת כמו מנה בחצי המחיר, עם כל האהבה, פעולת הסחיבה של המנה החביבה היא באותה רמת קושי, ללא קשר לשוויה, אם כבר פרמטרים שהייתי מקבל בהבנה הם מצב צבירה, נפח, משקל המנה, להתחשב רק במחיר העלות זו עצות, ובסוף בליבושה עוד משלמים על זה שירות וטיפים, טיפים, טיפים, השירותים שהם לא קריטים, 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 אני מרגיש השם קצת גילתי, 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 איך שוב אני הישרה, כי כולם מבקשים ממני טיפים, 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 השירותים שהם לא קריטים, 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 זה מעצבן מרגיש, זה בלתי, 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 עד שלא תביט, יש עוד ועוד מקצועות עם שכר בסיס שמתבסס על השלמות, מובילים, מדריכים, נהגי מוניות. נו באמת, טיפ בגט, אין גבול להמצאות.
נמאס לי
לדאוג לכסף קטן ומטבעות.
נמאס לי
להיות מובך מהמחשבות. אני צריך לשים טיפ, כמה זה אמור להיות? למה פשוט אין הגדרות קבועות? שמעתם על הקונספט של מחיר? אין הרבה תחקור. קובעים מספר ובסוף משלמים את אותו סכום. אבל כמובן שאת כל זה לא אמרתי, רק חשבתי. טיפ באשראי, בטח 10% עיננתי. נתתי טיפ, שילמתי, כמו תמיד נפלתי. לפחות נתתי רק 10, לא 12. אלא יצאתי לגמרי חסר חוליות. וכן, יכול להיות שאני טיפ עליהם מגזים, כאילו סך הכל מדובר בכמה אחוזים. יכול להיות שאני מעצים סיטואציה רק כדי לכתוב עליה. יכול להיות ש... כן, זה מה שקרה. לא, מצחיק, לרגע נסחפתי, והיה לי ויז'ן שהשיר הזה יסחוף הרב את ההמונים לרחובות, שהוביל להפגנות ענק וחסימות כבישים, תביאו חטיפים סטייל, אבל תכלס זה לא כזה בגדיל. כאילו, אני מניח שיש בעיה אחת או שתיים שהם בעדיפות יותר גבוהה, כרגע לפחות, אבל בסדר, כל שיר מחאה מכבדת בעליו. לא משנה איזה מחאה, סתמו.